בעמוד 267 אמר רב חסדא, חן מבישה קשה מנגדה, חלום רע יותר קשה ממלכות, שנאמר והאלוקים עשה שיראו מלפניו. אמר רב חנה, אמר רב יוחנן, זה חלום רע. אז רואים שחלום רע הוא קשה, הוא כמו יראה, גורם יראה. איסורי נפש הם גדולים ומעיקים יותר הרבה מאיסורי הגוף, לכן חלום רע שהוא פועל ביעוטי אלוקה לכוח המדמה שבנפש יותר קשה ממקור באיסורי הגוף. רב ציודה עוסק בזה במאמר על צרה אל יעקב מנה להיוושע על תקופת על השואה. הוא מדבר על זה שאיסורי הנפש שעם ישראל עבר הם יותר קשים מהאיסורים הגופניים, הוא אומר שהנזקים הנפשיים שנוצרו. זה הכוח שתבוא התועלת של שלום רע, חלום רע, כי יראת העונש שצריכה לתיקונו של עולם. נכון שאנחנו לא בונים את כל העולם המוסרי שלנו על יראת העונש, אבל צריך גם רובד מסוים שנקרא יראת העונש. בכמה מקומות הרב קוק מתבטא בזה, שאסור לעזוב את הרובד הזה של יראת העונש. כי יש בתוך הנפש של האדם רבדים מאוד נמוכים, מאוד גסים, וכנגד אותם חלקים מאוד גסים שבנפש צריכים משהו שמאוד יאזן אותם, משהו קשה. אם אתה תדבר בעניינים גבוהים, בערכים ואידיאלים, זה מאוד יפה, אבל יכול להיות שזה כוח כל כך נמוך שזה לא מדבר אליו, זה לא עוצר אותו. בשביל לעצור משהו מאוד עמוך צריך לדבר אותו בשפה נמוכה. צריך להגיד לו, אין, אתה תחטוף, יהיה לך רע. לדבר אותו בשפה מאוד נמוכה. אז לפעמים, מול נטיות מאוד נמוכות שבאדם, צריכים נטיות נמוכות או צדדים נמוכים שבעירת שמיים. אז יש, הקדוש ברוך הוא בנה המון המון קומות של עירה, ויש גם תפקיד מסוים לעירת העונש, כי היא צריכה לתיקונו של עולם. והיא צריכה שתתקרב בציורה לאדם, צריך להשתמש בזה. טוב, איך אנחנו נצייר את עירת העונש? טוב, עירת העונש זה דבר נבדל, אנחנו לא מכירים אותו. צריך לתת לאדם לטעום טעמים של עירת העונש. טוב, עירת העונש היא לא רק עירת העונש הגופנית, אלא עירת העונש מדינה של גיהנום, זה עירת עונש נפשית. עירת העונש, מה יהיה לנו בגיהנום? הגיהנום זה לא פגיעה בגוף, הגוף כבר לא יהיה, אלא זה פגיעה בנפש. כן, אז לכן החלום הרע הוא משהו שחרך כזה שבאמצעותו אנחנו נפתחים למושג עירת העונש הנפשית. כן, להשלים את עירת העונש צריך ללימוד של השרת הנפש, שכרה ועונשה, איך שהנפש כשלעצמה יש לה שכר ועונש. ועונש רוחני, איך נצייר לאדם עונש רוחני? אינו מצייר יפה לאדם הטבע בגשמות חושב. כשאדם, כל מה שמענו אותו זה הצדים הגופניים, הוא אומר לו, יהיה לך איסורי נפש. גיהנום, מה זה גיהנום? הגוף הרי לא יהיה, אז מה יהיה? איסורי נפש נורא. הוא לא מבין מה זה איסורי נפש, זה לא מבין מה אתה מדבר בכלל. ולכן צריכים לתת דמיון, דוגמה לאיסורי נפש של גיהנום, בא החלום הרע. החלום הרע, הנה, אתה רואה, פיזית לא סבלת כלום, ובכל זאת אתה מאוד מאוד, יש לך מצוקה. זה לפעמים מצייר את האדם בצער נמרץ, ופחד של בלהות ושול, סיוטים. וכל זה כדי שיהיה לו איזשהו מושג, איזושהי דוגמה, מיראת העונש הרוחנית של הנפש. ולא יתפתל לומר שהשאול בית מנוס לא יהיה בסדר, בגיהנום אנחנו מסתדר. לא, אתה רואה שאתה כבר בעולם הזה טועם טעם של מה זה עונש נפשי. כי יכיר איך גם באין גוף, גם כשאין גוף, וגם כשאין איסורי גוף, יש מקום רחב, נפש מופשטת וכוחותיה, להיווסר גם לנפש שיש מושג של מוסר, ופחד ובלהות, שאול ובושת ויגון, וכאלה דברים שנושאים רק כוחות נפשיים. וזה עוזר ליישב את הנפש, ביראת אלוקים מצד העונש, כי גם זה נצרך, כמו שאמרנו, יראת אלוקים מצד העונש. יוצא אם כן החלומות הרעים הם בעצם באים לסבר את הנפש, לסבר את האוזן, מה זה איסורים נפשיים, בשביל שאנחנו נוכל לבנות את קומת עירת העונש הנפשית באדם כחלק מהבניין הגדול של עירת שמיים. כמו שמלכות זה זה לא, אנחנו לא לכתחילה לא בונים את כל עירת שמיים על זה שתיזהר בית דין ילקו אותך, אבל זה קיים גם, צריך גם את הרובד הזה. פסוק בירמיה כתוב על נביא אשר איתו חלום, יספר חלום, אשר דברי איתו ידבר דברי אמת, מה לתבן את הבר נאום השם. וכי מה העניין בר ותבן אצל חלום? אמר רבי יוחנן משם רבי שמעון בר יוחאי, כשם שאי אפשר לבר בלא תבן, בתוך החיטה יש גם פסולת, כך אי אפשר לחלום בלא דברים בטלים. כן, בתוך החלום תמיד יש גם פסולת, יש דברים שהם לא נכונים. הוראה שיש בזה שסידור של דיוק וחוכמה נוהג בכל הבריאה כולה, שכולה מתנהגת על פי חוכמה העליונה של מחולל כל ברוך הוא. ואפילו במקום שהסברה המהירה הייתה דנה ששם רק תוהו ובוהו ודמיונות בלא סדרים, שזה עולם החלומות, זה נראה רק בלגן, אנחנו לא מבינים רציונלית מה קורה, תדע לך שגם שם במקום האין סדר הזה זה לא מדויק, יש סדר פנימי שיצוק בו על פי חוכמה מיוחדת במינה. הערכים קיימים ונקצבים. שאול ועבדון זה נגד השם, הכל, גם השאול הוא מתוכנן, אף כי ליבות בני אדם, גם מה שמסתכל, ודאי קל וחומר שמה שמסתובב בתוך הלב שלנו הוא מנועל ממרומים. ולכן אפילו הדברים הבטלים שנמצאים בחלום, אל תחשוב שאינם קישור כללי ויחס אינם כללי, אין דבר כללי, הם גם כן מהלכים כסדרם על פי חוכמת נפש בטבע כוח המדמה. עד שלהוציא איזה עניין שיש בו מטרה קיים ומציאות, צריך להכנת הרבה דברים פתלים. כך הוא טבעו מיטתו של אותו כוח, שעל פיו תוציא נפש אדם את חלומותיה אל הפועל. כן, אנחנו רוצים לגדל חיטה. אדם אומר, אני רוצה לגדל חיטה. אין לי סבלנות לשטויות, אני רוצה חיטה. אין מה לעשות. אתה בשביל שהחיטה תעמוד פה בעולם הזה, צריך הרבה עטיפות, צריך הרבה קש. בשביל אותו גרעין חיטה. כי כל דבר בעולם יש לו סדר איך הוא מופיע, וגם דברים שאחר כך זורקים אותם לפח, אבל הם חלק מסדר הופעת הדבר, ככה החיטה מופיע. ולכן גם כן, כשם שהתבן אינו נופל במקרה בבר, זה לא מקרי אלא מצורכי הבר, הוא וחוק טבעי קבוע נוהג שלא יהיה בר בלא תבן, גם חוק, אותו דבר, יש חוק של בריאה ותולדה נוהג שלא יהיה חלום ולא דברים בטלים. בתוך החלום יש דברים בטלים. מה זה דברים בטלים? דברים שהם לא העיקר, לא המטרה הראשית של החלום, אבל בשביל להתפגש עם המסר של החלום צריכים מסביב עוד כל מיני דברים שהם מקרבים את הנפש ויוצרים את החיבור של האל המסר העיקרי שהחלום בא לומר. כמו שלפעמים מישהו מספר סיפור והוא בעצם רוצה להעביר לך איזה מסר, אבל דרך אגב, כדי שאתה תקרא את הסיפור אז הוא צריך לכתוב קצת תיאורים של כל מיני דברים רק בשביל למשוך את לבך. באמת זה לא הנושא של הסיפור, זה תבן. ככה הרמב"ם כותב מורה נבוכים בהקדמה, שלא תמיד צריכים, גם בנבואה הוא אומר שלא צריך, לא תמיד בכל דבר ודבר בנבואה יש בזה מסר. לפעמים הוא אומר בכל פרט בנבואה יש מסר, אבל לפעמים הוא אומר הנבואה יש מסר אחד מסביב מלא עטיפות שמאות רק בשביל לספר איזשהו סיפור, לקרב את זה לליבו של האדם, אבל בעצם אין בזה עכשיו תוכן שאתה תחפש בזה משמעות. כן, זה מחזיק את הבר. כן, כמו שיש יחס לתבן אל הבר, זה לא בדרך של קיום אלא בדרך של שימוש לסדר הוויה, ככה עולם. כן, יחס אל דברים בטלים, דברים עקרים שבחלום, על ידי שניהם יגיע חלום לתעודה טוב. כך חברה החוכמה העליונה שיפעל בעולם, לא פחות ולא יותר. אמר רבי ברכיה, חלום אף על פי שמקצתו מתקיים, כולו אין מתקיים. זה ראינו כבר אתמול, שלא, החלום לא כולו מתקיים. מנהלן מיוסף, נרטיב, הנה השמש והירח, ואחד עשר כוכבים משתחווים לי, ואבא שלו אומר, לבוא נבוא אני ואימך ואחיך תחוות לך ארצה. האישה תאימי לא אביה. אתה חלמת שגם השמש זה יעקב וגם הירח שזה רחל השתחוו. רחל לא כידוע הייתה מתה, זה לא רלוונטי. דברים בטלים שנמצאים בחלום הם דברים שאלה הם חלק במציאות, הם לא ריאלית, הם לא נכונים, הם באים מכוח ההפרזה של כוח המדמה, שזה דיברנו על זה אתמול. אבל הצד המעולה שיש בחלום הוא שיתהלך כסדרו על פי טבע הנפש הזכה. ואז באותו חלק מעולה שמכוון כולו כנגד המציאות, לא יהיו דברים מטלים מעורבים בו. בדבר המשמעותי, העיקרי, יש לו משמעות. אומנם יש שני אופנים של אמת בציור. יש דבר אמיתי לעצמו, ושכך יראו שעתיד להיקרא. ויש אמת ציורית שהדבר יכול להיות לולא איזה עיכובים מקרים. הרב עוסק בזה בעולת ראייה גם. בעל הפסוק, אף אין יש רוח בפיהם. שיש מושג שנקרא אין יש, לא יש. אז הוא מסביר שישנם שני מושגים של אמת. יש אמת שמציאותית הדבר לא נמצא, לא נכון, ויש, או כן נכון, ויש אמת של עקרונית, או נגיד הפוך, שקר. יש שקר מקרי ויש שקר מהותי. שקר מקרי זה שנגיד, אני אומר, בחדר הזה יש 10 שולחנות. אז מישהו סופר יגיע למסקנה שלו, אין פה 10 שולחנות, שקרן. טוב, זה שקר מקרי, במקרה אין פה 10. אבל יש שקר מהותי. שקר מהותי הכוונה, לא יכול להיות שזה יהיה. ואת אם אני אגיד, יש פה מיליון שולחנות בחדר, אז זה לא שקר מקרי. זה עקרונית, לא, אין דבר כזה, לא יכול להיות שיש דבר כזה. אז, או יותר קיצוני, דברים שהם מהותית לא יכולים להיות. זה נקרא אין יש. אז גם במושג אמת, גם המהר"ל בתפארת ישראל עוסק בזה, שכשאנחנו אומרים אמת, ישנם שתי קומות של אמת. יש אמת יחסית. ואתה אומר, רובן נמצא בבית, כך אומר המהר"ל. אז נכון, זה רובן נמצא בבית, אבל אם זה אמת מוחלטת, לא. רובן נמצא בבית, האם זה עקרונית חייב להיות שרובן יהיה בבית? לא. זה לא אמת, במובן של אמת מוחלטת. זה אמת, כרגע זה נכון, עובדתית. אז לכן יש שני מצבים של אמת. יש אמת מציאותית, ויש אמת ציורית. זאת אומרת, עקרונית זה צריך להיות. טכנית יכול להיות שזה עוד לא קרה, וזה לא משנה, זה אמת מהותית. הידיעה הזאת לדעת את האפשרות להיות נעשה על פי סדרי המציאות, הוא דבר טוב ונכבד, זה לא בכלל דברים בטלים. לכן אמר שחלום, החלק המבורר שבו הוא בערך בר, הוא כולו אומר איזה עניין שלם, אף על פי שהוראת העניין יש בו ורובו מתקיים, קודם כל אפשר להיות נמשך עם הציור של אמת מצד הרוי והאפשר, אבל לפי שמציאות בפועל לא יוכל להיות מסיבה צדדית, כמו חיזיון של שמש וירח. כלומר, יש דבר שהוא לא נמצא במציאות, ויש דבר שעקרונית הוא נכון, מציאותית בסוף הוא לא התרחש, אבל היה, הוא לא שקר, הוא לא דבר נגד האמת, וזה נקרא תבן. תבן זאת אומרת שזה לא שטויות לגמרי, אלא מציאותית רחל לא הייתה, אבל היה ראוי, זאת אומרת עקרונית יש בזה נכון, שאם היה רחל הייתה נמצאת, הייתה שותפה להתרחשות. הדבר הוא שכל כך ילכו הסיבות בגדולת יוסף, זה כל כך ברור שיוסף יהיה עמו גדול והתוודאו, עד שאם הייתה אמו חיה הייתה בכלל המשתחווים. אז זה אמת ציורית, זה אמת עקרונית, למרות שזה לא מתגלב, זה לא יכול דברים בטלים, אלא זה דבר שלא מתקיים, אבל באופן מקרי זה לא התקיים, מקרה המציאות המונעתו. טוב, אמר רבי לוי, לעולם יצפה אדם לחלום טוב שיתגשם אפילו עד כף בית שנה. מנהלן מיוסף, שנאמר לתאות יעקב יוסף בן 17 שנה, ולקחו 22 שנה עד שהוא בפועל נהיה מלך, יוסף בן 20 שנה בעומדו לפני פרו. י"ז ועד למד קמה אבק לסר שבעה דשבעה ותרתן דקפנה אבו כף בית. אז עד גיל 30 יהיו 13 שנה. אחר כך הוא שבע שנות הסובע ועוד שנתיים שנות הרעב, ואז הגיעו האחים להשתחוות ליוסף. יוצא שעברו 22 שנה מאז החלומות עד שהם השתחוו לו. מספר כף בית הוא מספר חשוב, זה מספר שהוא מבטא את כל האותיות א' ב', בהם יביע האדם כל הגיוניו על ידי הנפש המדברת. האותיות זה הדרך לנו להביע את עצמנו. אז מספר 22 מתאר את ההבעה העצמית של האדם. כל החלומות המורכבים מאותיות, אם יוצא אותיות כולה, לא יחסר כוח לשום מרכבת של איזה דעה ורצון שיהיה. 22 אותיות מאפשרות לבטא כמעט כל דבר שאנחנו רוצים. ובחסר איזה אות, יכול להיות שלא יצא לפועל הרעיון המרוצה. אם חסר לך איזה אות, אתה נתקע. שצריך לשלם אותו דווקא את האות האי. גווני הסיבות הממלאות את כל חלל המציאות, גם הנה מורכבות מסיבות בודדות בתור אותיות. כמו שיש אותיות בכתב, גם העולם וההתרחשויות השונות שמתרחשות במציאות זה בעצם אותיות. זה סיבות, זה כל מיני נתונים שכל אחד עומד לבדו, אבל כשאתה מסתכל על זה במערכה, אז אתה רואה איך שכל האירועים מתרחשים בסוף לאיזה מילה, לאיזה אומר, לאיזה סיפור. אז הן ממלאות את כל חלל המציאות מורכבות מסיבות בודדות בתור אותיות ממלאות תיבות ועניינים, כמו שנאמר בספר יצירה על הוויית העולם והנהגה בספר וסיפור. כן, ספר יצירה כולו מתאר שבריאת העולם נעשית על ידי אותיות. האותיות הולכות ומתחברות לספר ולסיפור, וזה בעצם כל העולם כולו. כל העולם זה אותיות שהולכות ונפגשות. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ב-22 אותיות, למדנו את זה. על כן השנה, שיש לה איזה ערך נקצב לעצמו בחליפותיה, תוכל לכל היותר להיות נערכת בערך אות בספר הנהגה הכללית. שנה זה כמו אות אחת, זה זווית אחת, פן אחד בהיסטוריה. אבל אם מי שמסתכל רק על שנה אחת, הוא עדיין לא רואה את כל מה שקדוש ברוך הוא רוצה לספר. הוא רואה אות אחת, אות אחת. זה מאוד מוגבל, קשה להעביר מסרים בשנה אחת. אתה רוצה להבין מה הקדוש ברוך הוא מספר בהיסטוריה, תסתכל לפחות על כמה, 3 שנים זה מינימום, כן? כל המילים, 2-3, משהו. אין מילה של אות אחת. וככל שאתה מסתכל על יותר שנים, פרספקטיבה יותר רחבה, אתה יכול לראות סיפור יותר גדול. ובכף בית שנים, אז אתה רואה שיש 22 אותיות, יש את כל הנתונים, את כל החומרי בניין, שאיתם אפשר לבנות סיפור יחסית משמעותי. בכף בית שנה היינו שלהם כל המסיבות הדרושות להבאת, נראה לי, אני לא יודע אם זה הבלטת, הבלטת או הבלעת, הרעיון הנרצה בשפה של הנהגה כללית. לכן מצפה אדם כפי שנה וכל זה בני שאין לך דבר שווה ברכו שבא מקרה גמור. בכל החזונות תמצאות יש לנו למצוא דבר של עניין וערכי חוכמה. אמר רבון על אדם טוב מראים חלום טוב, חלום רע, ולאדם רע מראים חלום טוב. תנא מיח וכל שנותיו של דוד לא ראה חלום טוב כי הוא היה צדיק, וכל שנותיו של אחיתופיל שהיה רשע לא ראה חלום רע. שאות הגמרא, והיה כתיב לא תאונה לך רעה. ואמר חיסדא אמר רבי ירמיה אמר שלא יבלו לך חלומות רעים ואירועים רעים. וזה לכאורה פרק שנאמר על צדיק. ונגע אל קרא בהולך שלא תמצא אשתך ספק נידה ושתה שם אין הדרך. הוא אמרה, אי הוא לא חז אילי, אחרי נחז אולי. זאת אומרת, הוא לא רואה חלום רע לעצמו, אבל אחרים רואים עליו חלומות רעים. אז אם כן, שאדם לא רואה לעצמו חלומות רעים, זה טוב, אבל אבל זה שרואים עליו חלומות רעים, זה סימן שהוא צדיק. טוב, נתחיל את זה. יסוד התכונות הנפשיות לטוב ולרע הוא תלוי במידת אהבת עצמו. שורש כל העולם המוסרי זה סוגיית אהבת עצמך. זאת אומרת, אותן מידות יכולות להיות מידות מאוד נעלות או מידות מאוד לקויות. השאלה היא האם סוגיית אהבת עצמך נמצאת עומדת על הפרק. מי שמידת אהבת עצמו נפרזה אצלו יותר מגבול הצדק והאמת, האדם יותר מדי דואג לעצמו, אז האהבה הזאת תעבר את עיניו. הוא מרוב שהוא עסוק באהבת עצמו הוא נהיה עיוור, ואצלו כל דרכיו בחזקת מתוקנים. הוא לא מוכן לחשוב שיש לו מה לתקן, הוא לא ביקורתי כלפי עצמו, הוא יראה לעצמו, לא יראה לעצמו אבן ואבן, אז הוא יטייח כל הזמן את החסרונות שלו. כל אשר יעשר עבור אמת ביצעו, לפי מה שמתחשק לו, מה שמשתלם לו, אם ימצא כל דבר מה שהוא רוצה, על פי משפט אהבת עצמו, הגוברת על כל מידותיו, שהוא חותם הצוות ואושר, וגם על ירועי הלב, לא יסתפק, אולי אבלה עשה, אינו אף פעם ספקות, או אף פעם לא בוחן את עצמו, הוא תמיד דואג לצאת בסדר, לצאת עם ציון גבוה בעיני עצמו, וזה דבר מאוד רע. כן, אז הרע, מה זה בעצם אדם רע? אדם שהוא כל כך אוהב את עצמו עד שהוא לא מתקן את עצמו, זה בעצם אדם רע.
זה החלום הטוב?
וזה נקרא חלום טוב. חלום טוב זה כאילו מה אתה חושב על עצמך? הכל טוב, למה הוא חושב על עצמו, הכל טוב, הכל טוב, הכל בסדר גמור, אז גם זה החלומות שלו כאלו, הכל מצוין, הכל ורוד, אז סימן שהוא אדם מאוד רע, כי אין לו שום ביקורת עצמית, ואין לו איסורי נפש, והוא לא חושב שהוא צריך להשתפר, אז הוא גילה שהכל טוב, אז חשוד שהכל טוב. פעם קרה לי איזו תקלה כזאת עם איזו ראש ישיבה, פגשתי אותו, והוא הקים איזו ישיבה באיזשהו מקום, ואז אמרתי לו, מה נשמע, הכל בסדר? אמר לי, הכל בסדר? כאילו, רצה לבלוע אותי, איך אפשר להגיד משפט כזה בכלל? הכל בסדר. אבל זאת אומרת שתמיד טוב להסתכל שיש עוד מה לתקן בעולם. לא כן, האיש הטוב, מידת אהבת עצמו, זה חשוב אהבת עצמך. אהבת עצמך זה תכונה חשובה, אהבת עצמו גורמת לאדם להתקדם. אדם שאוהב את עצמו, אז חשוב לו האישיות שלו, חשובה לו ההתקדמות הנפשית הרוחנית שלו. אדם שאוהב את עצמו, אז הוא מכיר את כל הכוחות הנפשיים שלו, מודע להם, אז הוא ערני ושם לב לכל מרחב האישיות שלו. אדם שאוהב את עצמו גם מבין מה זה לאהוב את הזולת. קשה לאהוב את הזולת אם אתה לא יודע מה זה לאהוב את עצמך, זאת אומרת שזה מושג זר לך. ואדם אוהב מכל שאוהב את עצמו, אז הוא לומד מה זה נקרא לאהוב, מה זה קרבה, ואז הוא יכול לאט לאט ליצור מעגלים נוספים של קרבה. אז זה חשוב מידת אהבת עצמך, אבל זה בנוי על פי צדק ומתת משפט. זאת אומרת, גם כשאדם אוהב את עצמו אז הוא לא נהיה אבל בגלל זה עיוור, אם עשה ולא מידה רע מקונן בליבו, הוא מכיר את הדבר הזה ולא משא פנים לנפשו, הוא לא מוותר. לכן אדם כזה, הציורים של כוח המדמה של אדם טוב מלאים מוסר כליות, יש לו המון איסורי מצפון, והדמיונות שלו עם איסורי מצפון, וחלומות, יש לו גם חלומות של איסורי מצפון, ובחלומות שלו יש לו גם תוכחה ומרדות לנפשו, כאשר בו חלום יראה ליבו, לכן מראים לו חלום רע, יש לו מטריד, מוטרד מהאישיות שלו. אדם רע שגבול הצדק והיושר אצלו רק רצונו ותאוותו, הוא חוזה לו רק עתידות טובות מרום משפטיך מנגדו, על כן מראים לו חלום טוב. על מכל זו בכלל טוב כעס משחוק, כשאומר שלמה, עדיף להיות קצת כועס על עצמך מאשר להיות באיזה שחוק של הוללות, של זכיחות דעת. נראה כלל פי דברי חז"ל על שלוות רשעים מסורי צדיקים, כי מי שעיב את תכונת נפשו כל כך עד שצל של תביעת צדק ואמת בירת המשפט לא יעלו על ליבו, אין לו תביעות עצמיות, אין מראים לו אפילו הערה קבורה על פי סדר ההנהגה הכללית, להכניס זה מרדות בליבו של אדם ליישר חוטיו על פי חלום. לעומת זאת, האיש אשר ישר וטעם הדרך, רוח השם תנחהו, ואם יהווה דבר תראה רוחו הטוב לשוב ולתקן הפתתו, ולכן תראה לו הערת החלום הרע בתור ביקורת עצמית, הערה להשכיל להיטיב לטוב לו. באמת מחזקת את זה הגמרא מכך שדוד לא ראה חלום טוב, ולעומת אחיתופל, ההנהגה מעידה על האיש שימצא גם לנשום מידת משפט על כל דבר שיעשה שלא קשורה, ואדם שיש לו ביקורת עצמית אז הוא יהיה גם ענוותן ושל ברך, כי אדם שהוא יודע שיש לו חסרונות אז הוא לא מתגאה כל כך, כי יודע שהוא לא ניקה משגיע ומכשול, כמו שדוד בעת שכלל אותו שימי בן גרה הוא סבל ואמר, השם אמר לו כלל, כנראה שיש לי חסרונות, מגיע לי לקבל כללות. ההפך מזה היה הכי תופל. תופל כתוב שהוא היה מלא אהבת כבוד, הראיה שכל כך אוהב את עצמו, שכשראה או שלא נעשתה הצעתו, איבד את עצמו לדעת. כל כך מאוהב בעצמו, שכשלא מקבלים את דעתו, זה קרה לו משבר כזה גדול, שאמרו לו, לא, מה שאתה אומר, אנחנו לא, בסוף לא מתקבל, אתה שלא מתקבל. כל כך נשבר מזה, שהוא התאבד מרוב כבוד. וזה עוד שבוודאי לא נכנס מעולם רעיון, שיש בו איזה פחיתות, הוא תמיד חשב שהוא מושלם. הרוב לכל פנים לא הקפיד על מניעת כבודו לעתים. אולי איזה מרדות, אדם לפעמים, אדם נורמלי, אם לא מקבלים את דעתו או לא מכבדים אותו, אז הוא אומר, כנראה יש לי איזה חיסרון, כנראה סיבה שלא מכבדים אותי, אז הוא לומד, אומר, כנראה שאני צריך להשתפר במשהו. ולכן איש כזה, הוא לא ראה חלום רע מאוד, אף פעם לא היה לו שום ביקורת עצמית, והכל היה כל, כל החלומות שלו היו ורודים תמיד, ובאמת בזה גרם בעיה, לחדו אבנותיו. הנה והכתיב לא תונה לך רעה, פועל עינה, כתוב לא תאונה, עינה, האלוקים עינה לידו, זה נאמר בדין גלות, רוצח ושוגג, מונח על דבר פרטי המסובב מנהגה אלו כללית. זאת אומרת, עינה זה כאילו לא בצורה ישירה, יש איזו הנהגה, וכאילו בדרך אגב יצא באיזו השגחה מסובבת ומסובכת שיצא שהגיע אליך איזה דבר מסוים. כמו שאמרו חז"ל, מסכת מכות, על הפסוק הזה, מרשעים יצא רשע, שיש איזה טוב של השגחה עליונה שמזדמנת סיבות לשלם לרשע רק כרשעתו על ידי מקרים פרטיים. כאילו בצורה מאוד עקיפה יוצא שהרשע מקבל את הרע. כך גם החלומות הרעים הם מסובבים מעקת נפש פנימי אשר תדע נפשו כי הרבה אשמה ולא יוכל למצוא לנפשו מנוף ותדריכו פחדו מנוחה, ולכן יראו רעיונו זרות וצרות רבות וחלומות. לכאורה משמע שחלומות רעים זה דרך של הקדוש ברוך הוא להעביר מסרים למישהו שצריך תיקונים. והאירועים הרעים מסובבים מתגברות המעשים הרעים בבחירת תחילה. למה אדם יש לו אירועים רעים? בגלל שיש לו מעשים רעים, וזה גורם, הוא משתקע ברוע, ואז הרוע מופיע נגדו כדי לעורר אותו. מתגברות מעשים, ואז הוא לא יוכל להשתחרר במחשבות רעות, גם להיות חפץ להיות פנוי מהם. וזאת היא רעה שהיא מתענה לרשע, על פי כללות הנהגתו שאינה טובה. ולא תונה רעה פרטית כזאת, לא ללך בכלל בדרך השם, אז לכאורה זה סתירה. כי מקודם אמרנו שצדיק, החלומות שלו רעים, פה רואים שהחלומות הרעים, ודווקא תוצאה של הרשעות. בסוף תתרץ את הגמרא, הגמרא תתרץ שיהיו לו חזי אחרי לי חזי לי. שזה עוד מהלך. אבל לפני שהגמרא תתרץ את התירוץ הזה, היא דרך אגב מביאה פה עוד דרשה, שכתוב, ונגע לא יקרא ואוליך, שלא תמצאה אשתך ספק נידה בשעה שאתה בא מן הדרך. שזה בסוגריים פה. הנגע, נגע זה צרעת, מכה חיצונית שאינה לפי סדר תהלוכות הגבייה כולה. זה לא מחלה נורמלית, לפי הסדר זה מחלה לא נורמלית. וזה משל לכל המעצורים שיבואו לאדם מכל חפץ טבעי על פי התורה, כולם מכוונים למטרה טובה והצלחה אמיתית. זה שהתורה עוצרת את הטבע, נלחמת נגד הטבע, זה מעצור חיצוני, זה לא טבעי, זה כמו צרעת, שזה לא מחלה. מבחינת בריאותית, אדם מצורע הולך לרופא, אומר לך, אתה בריא כמו שהוא, לא צריך בית חולים. הצרעת זה עיכוב רוחני, זה לא עיכוב פיזיולוגי אמיתי. אותו דבר ההלכה, יש דברים בהלכה שעוצרים את הטבע, מבחינה פיזית אין מעצור, הכל בסדר, ואדם לא עוצר את עצמו. למה אתה עוצר את עצמך? למה אתה עוצר את הטבע? ההלכה עוצרת, כאילו ההלכה היא באה מבחוץ, כמו נגע שבאה מבחוץ. באמת צריך לדעת שהכל מכוון למטרה טובה, להצלחה אמיתית. ולכאורה לפעמים זה מאוד לא נעים, יכבד לפעמים על האדם שצריך להניח איזה חשק לב של משפט התורה. קורה לפעמים שאדם יש לו משהו שמאוד לא מתחשק לו, והוא צריך לעצור בגלל התורה, ואנחנו חווים את זה לא פעם. צריך לדעת שזה רווח כפול. א', נתחזק אצלו קשר שליטת הנפש והדרת המוסר ויראת השם. כל זה רווח כפול ומכופל. כי עכשיו זה שאתה כופפת את חשק הלב לעומת משפט התורה, אז א', אתה עכשיו יותר עם שליטה עצמית. קנית, אמנם הפסדת איזה הנאה, קיבלת שליטה נפשית. ב', גם אתה עכשיו יותר בנית יראת שמיים, בנית עולם רוחני הרבה יותר עשיר, הרבה יותר חזק, דומיננטי. המעצורים כולם על פי התורה, הם באים לטובת האדם, נתחלקו לשני אופנים. הצד הכללי הוא משהו טוב ומוחלט, למשל קדישת הטבע מידה ראויה, שם כיוונה התורה למית אדם למצב קדושה ורמות רוחנית. כן, זה ודאי שהרבה מצוות הם באות לבנות באופן תדיר, קבוע, את הנפש של האדם במצב טוב. אבל יש דברים שאם היה אדם זהיר בדרכה ועולה מעלות הקודש לפי תורה מצוות כראוי, לא היה צריך לבוא לידי מעצורים כאלה. יש מעצורים שהתורה באה עוצרת את האדם ולא היה צריך להיכנס אליהם. בגלל שהוא נפל ממעלתו, אז הקדוש ברוך הוא מזדמן לו כל מיני דברים שעוצרים אותו. ההלכה כאילו באה עוצרת אותך, למרות שאם היית בסדר ההלכה לא הייתה מפגישה אותך עם מעצור פה, כמו רפואה מרה לחולה שהיותר טוב שלא יחלה, כמו נגע חיצוני שינקה את הגוף מהלך הרעה הפנימית. אומנם היה יותר טוב שלא יהיה בו לך רעה פנימית כלל. וזה, המשל הזה זה ספק איסור. מה זה ספק איסור? זה לא האיסור. פעמים רבות זה חסרון ידיעה וחסרון זהירות ומילות חוכמה. זאת אומרת, אין פה באמת בעיה הלכתית ברורה, אלא היה יותר טוב בנעלי מצב האדם שהיה יכול להכריע את הספק בדרך ברור. אם היה הכל בסדר, היית בוודאי פותר את הספק. אבל כיוון שמצבו הביאו לידי כך שהוא על כל פנים מסתפק, כיוון שאתה בספק, זה סימן שאתה במצב לא ברור. זה שאתה מסתבך עם ספק הלכתי, זה בגלל שהאישיות שלך כנראה קצת מסופקת. ולכן, זה טובה ורפואתך של לסבול לא לספק באהבה, זה בא לתקן אותך. קודם כל זה ברכת השם, שלא יעמדו לו למעצור מקרה חייו עניינים, מקרה חייו עניינים של ספק, כי הם באים מחסון שלמות. אז כל זה, מתי טוב שהספק יעצור את החיים? כל אשר, זה מצב לא נורמלי, אבל כל אשר יתקדש בדרכיו, וימנע מרצונו, אם אדם הוא בונה את עצמו על פי התרחת התורה והמצווה, מעצם כוונת המצווה של תורה הקדושה, אז הוא לא צריך את, את הספקות. הוא לא צריך את הספקות בשביל לחנך אותו. הוא מחונך גם בלי זה. וזה נאמר גם בכלל ישראל, כמו שזה נאמר בחיי היחיד, שהספק הוא עדות למצב נמוך. כך גם מנסה כלל ישראל. כשאנחנו שורים בארץ השב, עיני האומן, ענייני האומן מכונה, מסרנו לשם למקום אשר יבחר השם, אין ספק באומה, אין ספקות. פותרים את כל הספקות בהליכות התורה. אין מחלוקות ואין ספקות. כל דבר מבררים, כל דבר שגידו לך במקום ההוא. מתי נוצרו ספקות? בגלות, הפיזור, זה שאין מרכז לאומי, זה גרם הרבה ספקות. ואנו חייבים לקבל את זה באהבה, כי זה עדות למצב של המחלה, וזה רק דרך רפואתנו, ככה אנחנו מתרפים. זה שיש המון ספקות הלכתיים, זה בגלל שהמצב הלאומי שלנו מאוד מאוד מלא ספקות, הוא מלא חסר לו ודאות, הוא מצב חולה. אז הספקות הם בעצם ייסורים שמעמידים אותנו נכונה אל מול המצב הנפשי שלנו ועוזרים לנו קצת להתעורר אל משהו קצת יותר ודאי, ראו לנו לצפות בעזרת השם לעת כזאת שמציאות זה התורה וישור שופטנו כבר ראשונה. ואז אם כל ההנהגות יהיו על פי התורה בדרך ודאי שמשמח לב הנפש, אין שמחה כהתרת הספקות, זה יעמיד את הנהגת התנומה בדרך התורה. הדבר הכי לא רלוונטי לחברה, למדינה, זה המושג ספק. מדינה לא יכולה להיות בספקות. חברה נורמלית לא יכולה להיות בספקות. זה מתיש. זה דבר שהוא משגע את כל כוחות הנפש. כן, זה איסורי גלות, קשים מאוד. לכל שאנחנו חוזרים לארץ ומיישבים אותה, כך גם צריכה לחזור הסנהדרין לאט לאט. בעולם הוודאות הרוחני, צריך לחזור לפי הכוונה הראשונה עצמית, כל בנייך לימודי השם ורב שלום בנייך.
הוא
אומר שהוא יוצר סבל, ואתה עכשיו הסבל הזה הוא בעצם עוצר אצלך את אהבות החיים. אז זה מה שזה בונה, זה בונה מעצורים לחוסר שליטה, למצב מקולקל של החיים. טוב, בשורות טובות. טוב.